ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורך הדין מרב לשם, והיום אני מערכת את עורך דין יעקב אנוך, שותף בכיר במשרד פירון, ראש מחלקת המיזוגים והרכישות במשרד, והאיש שלהם למשימות מיוחדות. ואת עורך דין איתן צפריר, גם הוא ממשרד פירון. איתן שותף במחלקת משפט מנהלי ורגולציה במשרד, ובעל התמחות בחקיקה, רגולציה ומשפט מנהלי. אני אמקד לכם ככה את התחומים, כי איתן נוגע בהרבה מאוד תחומים שיועמ"שים אצלנו מתעסקים איתם, ולא רק באכיפה מנהלית וקומפליינס שעובר לכם ישר בראש. איתן מומחה לרגולציה בתחום בריאות, תיירות, מזון, תחבורה ולדיני הגירה, ופה אנחנו זוכרים לו את העזרה הרבה שהוא נותן כל הזמן בהתנדבות. איתן התארח אצלנו בפודקאסט 88 בפרק על מהפכת ההסדרה, והיום הוא מתארח שוב כדי לדבר על החוק שחוקק האיחוד האירופי לפני כחודש בתחום הבינה המלאכותית. זהו אחד הניסיונות המקיפים הראשונים בעולם להגביל את השימוש בטכנולוגיה, ולחקיקה הזאת תהיינה השלכות מרחיקות לכת גם על חברות ישראליות, ועל כל זה נדבר היום. אז שלום יעקב ואיתן, ואני שמחה מאוד לארח אתכם באולפן של קובי קלר.
שלום גם לך.
שלום, שמח להיות פה שוב.
לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז אולי ככה בקצרה, מה קובע החוק?
החוק קובע מסגרת של כללים להכנסת מערכות בינה מלאכותית לשוק האירופי. בין הנושאים הבולטים ניתן למצוא את העובדה שהחוק אוסר לחלוטין על שימוש במערכות בינה מלאכותית מסוימות, הוא מכיל דרישות מוגברות על מערכות בינה מלאכותית אחרות שמוגדרות בסיכון גבוה. הוא יוצר חובת שקיפות ביחס למערכות בינה מלאכותית מסוימות. מסדיר הפצה של מערכות מן הסוג הזה לשימוש כללי, וזאת על ידי קביעה של כללים לגבי פיקוח ואכיפה על מוצרים שהופצו. ובנוסף, החוק גם קובע אמצעים לעידוד ולתמיכה בפיתוח טכנולוגי בתחום.
אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שהחוק מטפל בהם הוא נושא השקיפות. זה ערך מאוד חשוב באיחוד האירופי.
נכון מירב. חברות חייבות להיות מסוגלות לספק הסברים ברורים כיצד טכנולוגיית הבינה המלאכותית עובדת כדי להבטיח אחריות ולבנות אמון בקרב המשתמשים.
השאלה שמעניינת יועמ"שים של חברות ישראליות היא כמובן מה ההשלכות הפוטנציאליות על חברות ישראליות שלא עומדות בחוק ה-AI בשוק האירופי. מה ההשלכות?
לחוק יש אכן השלכה ישירה גם על חברות ישראליות. ראשית, אי עמידה בחוק הבינה המלאכותית עלולה למנוע מחברות ישראליות גישה לשוק האירופי. הדבר יכול לגרום להגבלות על סחר, על פעילות עסקית, על שותפויות עם ארגונים של האיחוד האירופי וכדומה. בנוסף, חוק הבינה המלאכותית מסמיך את הרשויות הרגולטוריות להטיל כנסות ועונשים על אי-ציות. הכנסות האלה יכולים להיות משמעותיים בהתאם לחומרתה ולאופייה של ההפרה. חברות ישראליות עלולות לפיכך לעמוד בפני התחייבויות פיננסיות משמעותיות שעלולות להשפיע על הפעילות ועל הרווחיות שלהן. כן מרב, המכה הזאת עלולה להיות כואבת.
אני רוצה לציין גם את הפגיעה במוניטין. אי-ציות לחוק עלול להוביל לפגיעה במוניטין של חברות ישראליות. בעידן שבו ESG והיבטים של אתיקה עסקית ואחריות תאגידית, חברות שלא תעמודנה בסטנדרטים הנדרשים, עלולים לעמוד בפני ביקורת ציבורית, אובדן אמון מצד לקוחות ושותפים, וכפועל יוצא, תהיה חשופות לפגיעה במותג שלהן.
צריך להבין, אי-ציות לחוק יכול להוביל לאובדן לקוחות וספקים. כמו בעולמות ה-GDPR באירופה, או בזמנו ההיפה בארצות הברית, צפוי שנהלי אכיפה של חברות בינלאומיות יכתיבו הימנעות מהתקשרות עם חברות שאינן עומדות בכללים. כך עלולות חברות שלא תעמודנה בהוראות הדין החדש להתקשות לקשור קשרים עסקיים עם חברות בינלאומיות, או להמשיך לקיים קשרים קיימים כאלה.
יועמ"שים של חברות ישראליות, חשוב שתכירו את דרישות החוק ותעמדו בהן כדי להימנע מחשיפות לסיכונים ולהבטיח פעילות חלקה בשוק האירופי. זה נשמע כמו איזה ציטוט מהדרכה שנתית של עובדי החברה של קומפליינס, אבל ציוט לא רק מפחית סיכונים משפטיים ופיננסיים, הוא גם ממחיש את מחויבות החברה לתרבות עסקית, אתית ואחראית, וככה הוא בעצם משרת את פיתוח ההזדמנויות העסקיות ואת הצלחת החברה. בהקשר הזה, שקיפות וגם הגנה על נתונים ושיקולים אתיים הם ערכים מאוד מרכזיים באיחוד האירופי, וראינו את זה בנושא הגנת הפרטיות כבר.
את צודקת, הם אכן בעלי חשיבות עליונה, גם בהקשר של יישומי AI וחוק הבינה המלאכותית מתייחס לחששות אלה באופן מקיף. החוק מדגיש את הצורך בשקיפות ובאחריות במערכות AI. לעניין זה, היבטים שונים. היבט ראשון חשוב הוא הגילוי הנאות בדבר עצם השימוש בבינה המלאכותית או בתוכן שנוצר על ידי בינה מלאכותית. כך למשל, יידרש לסמן תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית. היבט שני הוא זיהוי התקשרות לייב כהתקשרות עם מערכת בינה מלאכותית. כדי שלא ימצא עצמו אדם מנהל דיאלוג עם בוט בינה מלאכותית, מבלי לדעת שאינו משוחח עם בן אדם אמיתי. היבט שלישי וחשוב הוא שקיפות ביחס לאלגוריתמיקה שביסוד מערכת הבינה המלאכותית, והיבט רביעי מעניין הוא שקיפות ביחס למהלך האימון של המערכת, לרבות ביחס לבסיסי הנתונים שבהם נעשה שימוש. אנחנו יודעים שבסיסי הנתונים שעליהם מאמנים מערכות בינה מלאכותית, הם יסוד חשוב לאופן שבו היא מתנהגת אחר כך.
בינתיים, so far, כל פעם שאני מגיעה לוואטסאפ עם בוט, אין ספק שאתה יודע שזה בוט. אתה 4 שניות אחר כך נתקע איתו ללופ. אבל זה עוד השתפר. אולי זה המקום לתת דוגמה לשימוש בבינה מלאכותית באופן יומיומי על ידי חברות?
למשל, חברות רבות משתמשות בבינה מלאכותית כדי לשפר את חוויית הלקוחות. לדוגמה, מערכות תמיכה חכמות מבצעות אנליזה של שיחות והודעות של הלקוחות, כדי לזהות את הצרכים שלהם. ולספק פתרונות אישיים ומהירים יותר. מספיק אם מערכות כאלה מיועדות לשימוש באיחוד האירופי, או נעשה בהן שימוש בנתונים של אזרחי האיחוד האירופי, והן, אופס, כבר נתפסות בגדר החוק, ועליהן לענות על דרישות החוק.
החוק חל ישירות על חברות ישראליות?
לחוק תחולה אקסטריטוריאלית, והוא יחול על כל מי שמפתח, מספק, מייבא, מפיץ או מייצר מערכות בינה מלאכותית לשימוש באיחוד האירופי, ללא קשר למקום מושבו של אותו אדם או חברה. צפוי שהוראות החוק יאומצו על ידי חברות בעולם וגם בישראל, בין בגלל תחולתו הישירה עליהם ובין מטעמי רגולציה עצמית, ובין בשל דרישות חוזיות או עסקיות של צדדים שלישיים, כפי שכבר קרה ביחס לכללי ה-GDPR.
אנחנו רואים את זה באמת עם ספקים, ועם חברות גדולות שמחייבות אותך להכיל, כי זאת הדרישה הרגולטורית שלהם, אז הם צריכים את, הם היד הארוכה בעצם של המחוקק.
גם בתחום של השוחד, אוקיי? של הנושא של איסור הלבנת הון ואיש איחוד פקידי ממשל.
נכון.
שם כל חברה שבינלאומית שבעצם אתה מתקשר איתה, או חברה ישראלית שמתקשרת עם חברה בינלאומית, חייבת אותך לחתום על הצהרה שאתה פועל על פי הכללים בעניין הזה של אותן מדינות.
אני משערת שפה יהיה אותו דבר, ואולי אתה יכול לתת לנו דוגמה ככה ספציפית, ככה להמחשה.
למשל, חברה בתחום הרפואה. זה באמת תחום שהוא קרוב לכולנו. בינה מלאכותית יכולה לנתח נתונים רפואיים כמו תוצרי דימות למיניהם, כמו דופק, לחץ דם, בדיקות דם, פרופילים גנטיים ועוד דברים לזיהוי מוקדם של מחלות, ואף לקביעה של אסטרטגיה טיפולית. אלגוריתמים של בינה מלאכותית משמשים לניתוח מאגרי מידע גדולים של אותם נתונים רפואיים, כדי לזהות דפוסים של מחלות, ואפקטיביות של אמצעים טיפוליים ואמצעי מניעה. מספיק שאלה יהיו נתונים של מטופלים מהאיחוד האירופי, כדי להכיל את החוק על החברה הזו.
ויש כמה סטארט-אפים ישראלים שעוסקים בתחום הזה. בארץ זה מאוד מפותח, כי פה יש דאטה מאוד גדול, אז הרבה חברות קימו אותם על הדאטה בארץ, וגם על חול. אפשר לצפות פה בעצם לאפקט בריסל שראינו בחקיקת חוקי ה-GDPR ב-2018?
לדעתי בהחלט כן. כל מי שירצה לעבוד עם לקוחות אירופאים, להשתמש בדאטה אירופאית או לשתף פעולה עם חברה אירופאית, יצטרך בסופו של דבר לפעול על פי הכללים האלה. רוב התאגידים הרב-לאומיים המשתמשים בבינה מלאכותית נכנסים בגדר החוק. לדוגמה, אם ארגון שהמטה שלו בישראל משתמש בבינה מלאכותית בהקשר של גיוס עובדים באיחוד האירופי, אותו ארגון יהיה כפוף לחוק הבינה המלאכותית בהקשר הזה.
בהיעדר רגולציה ישראלית באופק, אז קיים בעצם סיכון שחברות ישראליות תפעלנה בתחום, ותוך התעלמות מהרגולציה שכבר קיימת באיחוד?
ניתן להעריך שכן, בין אם מתוך גישה תהיה בסדר או סתם מתוך חוסר היכרות עם הסיטואציה. הסיכון קיים, מעבר לסכנות פוטנציאליות משימוש לא מבוקר בבינה מלאכותית, חברות ישראליות עלולות למצוא עצמן ברשימות שחורות באיחוד האירופי, ובהמשך גם במדינות נוספות שתקדמנה רגולציה דומה. לא כל החברות הישראליות מודעות להשלכות הרגולציה האירופית החדשה, והאחריות בסופו של דבר היא עליהן. יהיה עליהן לעשות את כל הפעולות הדרושות כדי לצמצם סיכונים בטכנולוגיות שהן מפתחות ובטכנולוגיות שבהן הן משתמשות.
אז החוק מחלק את מערכות הבינה המלאכותית לארבע קטגוריות לפי רמות סיכון. תוכלו בבקשה לעשות לנו סדר בין הקבוצות?
כן מירב, לכל קטגוריה מגבלות והנחיות וכנסות למי שיפר אותן. הקבוצה הראשונה היא מערכת בינה מלאכותית הגורמת לסיכון בלתי מקובל. בקטגוריה הזאת נכללות מערכות שיוצרות נזק פסיכולוגי, מערכות שמשפיעות באופן מניפולטיבי על התנהגות האנושית, ומערכות המתפחות אוכלוסיות פגיעות, כמו קטינים או אנשים עם מוגבלות. מערכות אלה אסורות. הקבוצה השנייה היא מערכת בסיכון גבוה. למשל, מערכות שקשורות לאשראי, לתעסוקה, לגיוס ולערכת עובדים. מערכות כאלה כפופות לדרישות רגולטוריות מחמירות. שתי הקבוצות האחרונות הן מערכות בינה מלאכותית רגילות ומערכות לשימוש כללי, והן כוללות מערכות שבמגע עם צרכני קצה, כמו צ'אט GPT. בהקשר זה, יש חובת שקיפות מיוחדת, תוך ידוע המשתמש כי הוא בקשר עם המערכות בינה מלאכותית. בנוסף, המערכות תחויבנה לסמן את תוצריהן, כמו קול, תמונה, וידאו או טקסט, כדי שיהיה ניתן להבין שמדובר בתוצרים מלאכותיים.
מה לוחות הזמנים לכניסת החוק לתוקף?
תחילת יישומו של החוק תהיה מדורגת. הדדליין הסופי הוא שנתיים ממועד חקיקתו. חלק מההוראות, כמו האיסור על שימוש במערכות AI מסוימות, איסור מוחלט על השימוש בהן, ייכנס לתוקף כעבור 6 חודשים ממועד פרסום החוק. שלא כמו בנוגע למערכות שיש להפסיק שימוש בהן לחלוטין, ביחס למערכות AI בסיכון גבוה או מערכות AI לשימוש כללי שכבר פותחו וקיימות בשוק, התהליך מורכב יותר. יצרנים של מערכות AI כאלה יידרשו בפרק זמן של 2 לערוך שינויי עומק ביחס למוצריהם. בחלק מהמקרים יהיה מדובר בשינויים נלווים או חיצוניים לטכנולוגיה, דוגמת עריכת סקרי סיכונים, ניטור של הפעלת המערכת בשוק וגילויים ושקיפות כלפי המשתמשים. במקרים אחרים יתחייבו שינויי עומק של המערכות ולעיתים גם של אופן פעולתן, שינויים של ממש בטכנולוגיה, בקור.
וזה בעצם פועל יוצא של הערכות הסיכון השונות, זה יהיה מין כזה משוב.
אלה אמצעים שונים, זה כן. כיוון אחד הוא העיסוק בסקרים ובסיכונים מסביב, אבל חלק נוגע לקור של הטכנולוגיה ואיך היא עובדת, ושם הבנתי. גם יידרשו שינוי.
ומה לגבי הסנקציות?
התעשייה בישראל מירב לא מספיק מודעת לגודל האירוע. הרגולציה כבר מעבר לפינה. מי שלא יערך מבעוד מועד צפוי לחטוף כנסות. כנסות שמזכירים את אלה המוכרים לנו מעולמות ה-GDPR. אבל לעתים הם חמורים יותר. חברה שמפרה הוראות בעניין מערכות אסורות עלולה להיכנס בסכומים של עד 30 מיליון יורו, או 6% מהכנסותיה הגלובליות השנתיות. ובמקרים אחרים, בסכומים של 20 מיליון יורו, או 4% מהכנסותיה.
אני מבינה שמה שכרגע הכי אקוטי זה הקבוצה השנייה, מערכות בינה מלאכותית בסיכון גבוה.
זה בהחלט הכי אקוטי מתוך המערכות שמותר יהיה להפעיל, יש המערכות שצריך להשבית לחלוטין.
כן.
אבל המערכות הללו...
טרגטינג של...
מערכות שמכוונות להזיק וכו'. תיארנו את הקבוצה הראשונה קודם. אבל מערכות הקבוצה השנייה, גם הן כוללות לא מעט, ולגביהן באמת צריך להתאים את אופן הפעולה לכללים החדשים. ומערכות כאלה כוללות בין היתר מערכות של זיהוי ביומטרי וסיווג של בני אדם, ניהול ותפעול של תשתיות קריטיות, חינוך והכשרה מקצועית, תעסוקה, מערכות להערכת זכאות לסיוע ציבורי, מערכות של אכיפת חוק, ניהול ביקורת גבולות, וגם קרוב אלינו ניהול של משפט ותהליכים דמוקרטיים.
יש דרישות מיוחדות ממערכות בסיכון גבוה?
מערכות בינה מלאכותית בסיכון גבוה כפופות לדרישות של הטמעת מערכת לניהול סיכונים, ניהול נתונים, שמירת רשומות, שקיפות והספקת מידע למשתמשים, דיברנו על זה לא מעט קודם, פיקוח אנושי, דיוק, חוסן והבטחת סייבר.
יש כבר מסמכי מדיניות רשמיים מחייבים בנוגע לניהול סיכונים של מערכות בינה מלאכותית?
טרם יצאו מסמכי מדיניות מחייבים, אבל ניתן להסתייע ב-AI Risk Framework, שזאת מסגרת לניהול סיכונים של הבינה המלאכותית של המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה של ארצות הברית, NIST. היא פורסמה בינואר 2023. היא מאפשרת לחברות לשפר את האמינות של מערכות הבינה המלאכותית שלהן, ולסייע בהטמעת התכנון, הפיתוח, הפריסה והשימוש שלהן במערכות AI.
ומה בנוגע לישראל? אנחנו צפויים בקרוב לחוק בינה מלאכותית שלנו.
המצב בישראל מתקדם פחות. משרדי המדע והמשפטים פרסמו בסוף שנת 2023 מסמך מדיניות רגולציה ואתיקה בתחום הבינה המלאכותית. המסמך מתווה סט עקרונות כלליים והנחיות רכות ולא מחייבות. המסמך ממליץ שמשרדי ממשלה ורגולטורים שירצו לקבוע רגולציה נקודתית יפעלו לאור ההנחיות והעקרונות שבו. הנחת היסוד היא שבכל תחום המאפיינים והסיכונים שונים ומחייבים בהתאם גישה שונה לכל תחום. כאילו לא די בכך, המלחמה נמשכת צפויה לעכב עוד יותר את ההסדרה.
בהיעדר חקיקה ישראלית, ספציפית לבינה מלאכותית, איך לדעתכם התפטרו סכסוכים אזרחיים שמערבים בינה מלאכותית?
זה די דומה לאיך שדברים התפתחו במקרים של התפתחויות טכנולוגיות קודמות. יש רלוונטיות לדין הקיים. כללי הנזיקין, המשפט הפלילי, דיני החוזים, דיני הצרכנות ונורמות משפטיות כלליות אחרות תוכלנה על אין ספור מצבים והתפתחויות בתחום. סביר שדבר שכזה יביא להגברה של אי-הוודאות, אבל לפיתוח פתרונות שיכולים להיות יישומיים. למשל, מקום שבו מערכת בינה מלאכותית תציג מצג מטעה ללקוחות ביחס למוצרים שימכרו באמצעותה. יהיה מקום להכיל את דיני הצרכנות ביחס לחובות כלפי הצרכנים מצד אחד, ודיני החוזים והנזיקין ביחס למערכת היחסים בין יצרן המערכת לבין מי שעשה בשימוש כדי למכור את המוצרים לצרכנים.
אנחנו באמת רואים בארצות הברית שבהגנת הפרטיות, אז גם הגנת הצרכן מעורבת וגם יש להם...
זה מאוד מתבקש, וכמו שאמרתי, זה דומה לכל מיני התפתחויות טכנולוגיות שראינו בעבר. זה לא משנה, גם בלוקצ'יין ו-ICOs לצורך העניין. לפני שהיו כללים, ועדיין אין כללים מוחלטים, עובדים עם דיני ניירות ערך הרגילים כדי לראות מה אתה עושה עם זה? באותה מידה, כשנכנס האינטרנט מזמן, לפני שבנו כללים ספציפיים, החילו את הכללים הרגילים וניסו ליישם אותם. זה נכון לגבי כל התפתחות טכנולוגית, בעיקר נוכח העובדה שהנטייה של מערכות המשפט ושל מערכות החקיקה, היא תמיד לפגר אחרי ההתפתחות הטכנולוגית. אז קודם משתמשים במה שיש, ואז בונים פתרונות יישומיים.
אז מתי נתחיל לראות את השימוש בבינה מלאכותית? נגיד, בתוך המערכות הציבוריות שלנו?
שאלה מצוינת. אז קודם כל, פה אולי זה זמן להתקן, שלפני מספר ימים הממשל האמריקאי הוציא הנחיות מחייבות בתחום רגולציה של בינה מלאכותית, שיחולו על המוסדות והרשויות והמשרדים של הממשל האמריקאי. אז הוא, גם הוא, מקדים אותנו בנושא הזה. כל מה שקשור אצלנו, ברור שיש פוטנציאל עצום לשינוי ושיפור וייעול של השירות לאזרח באמצעות שימוש בבינה המלאכותית. מצד שני, השימוש ב-AI מעורר בעוצמה הרבה מאוד שאלות אתיות ורגולטוריות בממשלה. האם היינו רוצים שמערכות בינה מלאכותית תכריע במשפט פלילי? או תעניק לנו טיפול רפואי, או תחליט האם לאשר לנו הלוואה בבנק. על אף היותנו סטארט-אפ ניישן, אנו עדיין רחוקים מאוד מרב מלהיות מעצמה בהטמעה של טכנולוגיה, ובשימוש בה לטובת האזרחים, במיוחד בטכנולוגיה של AI. אבל אנחנו צועדים צעדים ראשונים. משרד המשפטים בודק כיום אפשרויות שונות לשימוש בכלים רפואיים, של בינה מלאכותית בתוך הפרקליטות ובמערכת המשפט. כך גם משרדים אחרים. אבל בכל מה שקשור להטמעה של טכנולוגיות, נראה לי כי ייקח זמן.
הגענו לשלב התכלס, מה העצות הפרקטיות שלכם ליועמ"שים?
דבר ראשון, ליישם אמצעים להגנה על נתונים. לוודא כי ננקטים אמצעים נאותים להגנה על נתונים אישיים שמעובדים על ידי מערכות AI. צריך לזכור שזה לא מספיק לציית ל-GDPR, שכן יש דרישות נוספות להגנה על נתונים ספציפיים. צריך לקבוע הנחיות ומדיניות ברורה לשימוש אחראי ואתי בטכנולוגיות בינה מלאכותית בארגון. זה יעזור מאוד למזער סיכונים משפטיים וסיכוני מוניטין. דבר שני, צריך לנטר ולבקר באופן קבוע מערכות בינה מלאכותית כדי לזהות בעיות תאימות פוטנציאלית. זה כולל הערכת דיוק, הגינות, שקיפות של אלגוריתמים של בינה מלאכותית, כדי להבטיח עמידה בסטנדרטים משפטיים ואתיים.
וליועמ"שים, מה התפקיד שלהם בעניין?
תכלול, כמו תמיד. למשל, לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מומחים, כדי להבטיח שמערכות AI מתוכננות, מיושמות ומתוחזקות בהתאם לדרישות החוק. חשוב גם להדריך עובדים לגבי השימוש הנכון בטכנולוגיות AI, ולגבי השלכות התאימות שלה. יש ליצור מודעות בארגון לסיכונים המשפטיים הפוטנציאליים ולשיקולים אתיים הקשורים למערכות AI, וכמובן יש לבנות תוכניות ציות ואכיפה גם בתחום הזה. לכן אנחנו מציעים פתרון הוליסטי רב תחומי שיתכלל את ההתמודדות הרגולטורית עם סוגיות ה-AI, הן במישור המשפטי המובהק, הן במישורים אחרים המחייבים שיתוף של אנשי מקצוע מדיסציפלינות אחרות.
מתכוון למומחים, אתה אומר, ראינו את זה בפרויקט.
לאו דווקא עורכי דין.
לא, אני מתכוונת ל-IT, כי בדיוק, הרבה פעמים בדיוק, היועץ המשפטי עובד באפיונים, גם ב-GDPR.
חד משמעית, GDPR הייתה דוגמה מצוינת למקום שבו נדרשו מומחים מתחומים אחרים, וזה מה שאנחנו מכוונים לעשות, לתפור פתרון שיתייחס להיבטים כולם, כי בסופו של דבר זה מה שהארגון נצטרך.
אפילו עיקרון צמידות המטרה. אתה בודק, אתה מסתכל בפעם בשנה, זה הכל צריך לעשות עם IT.
נכון.
ואני אגיד עוד משהו, זה לא מדבר על העתיד הרחוק, קרוב, זה עכשיו, זה בהווה, זה מה שעושים עכשיו.
חד משמעית, צריך לייצר את המהלכים האלה עכשיו, וזה בדיוק מה שאנחנו מציעים, לבנות את המהלכים האלה עבור הארגון, ולנסות לתקוף בכל החזיתות באופן משולב, כדי למצוא פתרון כולל.
תודה רבה, סיפקתם הרבה מאוד מידע ועצות חשובות, תבואו שוב עם עוד תובנות, זה תחום חי מתפתח.
תודה לך.
תודה רבה.